ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פה דיון בגמרא בשלושה פרקים מוכרים את התבואה ובודקים את הרוחות, למה דווקא בתאריכים הללו, אז בודקים את הרוחות ואז יודעים אם מי שחוסר לו דף, יש פה. כי אז יחד עם הרוחות, המשנה אומרת, בשלושה פרקים בודקים את היין, בקידום של מוצא החג ובוצאת סמדר, זה סוג של פרח, ובשעת כניסת מים בבוסר, ואז הדיון הוא כי בודקים את היין, כי אז יש רוחות מיוחדות וכו' וכו', ואז מתחילות פה שלוש אגדתות על רוחות. היום נראה את האמצעית, ובעזרת השם, בפעם הבאה, אני מקווה שלא יתברר לי שגם על זה אין כלום, אבל נראה לי שזה לא קט, אז נראה את העניין הזה. אז ההגדה השנייה, בענייני רוחות, מופיעה כאן לפנינו. רב הונה ורב חיסדה, וזה עוד פעם מחזק את מה שאנחנו אומרים פה הרבה פעמים, וצריך פעם להתבונן ולעיין בסוגיה הזאת, כמה ענייני הלכה יוצאים מתוך ההגדה. כי ההגדרה הפשוטה היא שההגדה זה כל מה שהוא לא הלכה, ובפועל זה לא מדויק, לא שזה לא מדויק, אמר זה רבי שמואל הנגיד, זה כנראה מדויק, אבל הרבה מאוד דברים יוצאים מתוך ההגדתות, יוצאים הרבה מאוד עניינים להלכה, גם במה שיש פה, וזה מעניין שזה דברים שאין להם מקורות אחרים בהלכה, חוץ מהסיפורים שמופיעים פה בהגדות. אז הסיפור עצמו הוא סיפור לא נעים, וכך הוא מופיע לפנינו. רב הונה ורב חיסדה, אבו יתווה. זאת אומרת, רב הונה ורב חיסדה, חברותה, יושבים ולומדים. חליף ועזל גניבה עליו. עכשיו, מי שהיה בכל השיעורים, אז התעסקנו כבר עם הטיפוס הזה. גניבה, התעסקנו איתו בהגדה על מרוקבה.
מה? עליי,
כן, בני אדם עומדים עליו בידי למוסרם למלכות, והתעסקנו כבר בעניין הזה. זאת אומרת, זה היה בפרשת חיי שרה, זה גמרא בדף זין עמוד א', אז התעסקנו במושג הזה, הבאנו ראיה מפה וכו' וכו'. אז רב הונה ורב חיסדה אבו יתווה ישבו, חליף ועזל גניבה עליו. אמר חד לחברי, ניקום מקמי דבר אוריאנו. אנחנו, יש לנו דיני קימה, צריך לקום לפניו, כי הוא תלמיד חכם. אז אם אנחנו יושבים פה והוא עובר, צריך לקום לפניו. אמר לאידך, אמר השני, מקמי פלגה ניקום? אומר רש"י, בעל מריבה, שהייתה לו מריבה עם מר עוקבה, שהיה אף בית דין, כדאמרינא בפרק כמה, בני אדם העומדים עליי, ובידי למוסרם למלכות, והוא היה גניבה כדי מפרש עתה. אז מה, אנחנו אחד שעושה פה מחלוקות ועניינים נקום? הדהכי, התאיו לגביו, עד שהם התפלפלו, אז הוא הגיע לידה. זה כמו ש... פעם היו מספרים את הבדיחה הזאת, על רמים בישיבה תיכונית, מסתובבים בסדר, רואים שני חבר'ה מדברים, שואלים אותם על מה אתם מדברים, כי כל אחד נמצא בכלל בדף אחר של המסכת. היום רמים לא אומרים כלום, אני לא יודע אם יש סדרים בישיבות תיכוניות, אבל בסדר, יש לנו מה לדון בזה בשעת חינוך, לא כרגע. אמר להו, במה יסיקתו? אמרו להם ברוחות, על מה דיברתם? כאילו מה, ראיתי שאתם מתלחשים פה, על מה דיברתם? אמרו להם ברוחות, עסקנו ברוחות השמיים. אברהם צוחק כבר, ותכף תראה את המשמעות של זה.
איך הוא האמין להם?
מה זה?
הוא לא האמין להם,
אבל הוא הרגיש שמשהו, כאילו הם לא קמים, הם מדברים, מסתכלים עליו וכו' וכו'. אז תגידו, במה אתם עוסקים? תכף נראה למה הוא אמר להם את זה. אמרו להם ברוחות. אמר להו, אחי אמר רב חנן ברב ואמר רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כולם. עכשיו יש על זה רש"י בברכות, יש על זה גמרא בבבא בתרא, לא הבאנו פה את הכל, אבל כל היום מתחלק לארבעה חלקים, כל שש שעות יש רוח אחרת. שאלמלא כן, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. זאת אומרת, הרוח הצפונית היא מעדנת, היא מאזנת, היא איזה גורם מרגיע בכל המהלך של הרוחות, ואם זה לא היה, שעה אחת העולם לא יכול להתקיים. לעומת הרוח הצפונית, ורוח דרומית קשה מכולם. חוץ מזה יש עוד רוח דרומית שהיא מאוד מאוד קשה, וילמנה בין נץ, אומר רש"י, רוח צפונית נוחה היא, לוחמה ולא צוננת, וממתקת את שאר הרוחות. בין נץ, מלאך העשוי כנץ. נץ זה איזה אוף גדול מאוד, אז וילמלא בין נץ, המלאך הזה מעמידה, מחרב את כל העולם כולו מפניה. מה זאת אומרת שבין נץ מעמידה? אז הגמרא מביאה הפסוק מאיוב, שנאמר, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. תימן זה דרום, והנץ הזה פורס את הכנפיים שלו, וממילא הוא עוצר את הרוח הדרומית מלהחריב את העולם. זה הסיפור. אומר רש"י, בנץ מלאך העשוי כנץ מעמידה בכנפיו, יעבר לשון עברתו, מופיע בשירת האזינו, יגדיל כנף, משהו גדול וכו' וכו' וכו'.
הרב, מי זה אמר לו? אמר רב חנן בר אבא, מי זה אמר את זה?
מי מה?
לא, סתם נכנסתם, הוא אמר להם, אתם מדברים רוחות. אוקיי, בואי נלך לבית כאילו.
כן, מה? שניהם, אמרו לי.
אמר להו.
לא, אמר להו.
אמר להו, הוא. גניב השאל אותם במה יסיקתו. אמרו לי, ברוחות.
מי זה אמר להו הבא?
עוד פעם.
אמר להו, גניב.
מה מתארת השיחה הבא?
הוא תלמיד חכם, הוא בר אוריין. הוא תלמיד חכם, יש בעיה עם המידות שלו. תכף נראה את החלוקה של הדברים האלה. יש לו בעיה עם המידות. מה זאת אומרת? הוא היה יהודי ששייך לבית המדרש, והוא הגיע לבית המדרש והם למדו חברותה. ואז הם היו צריכים לקום לפניו, והם מתפלפלים, תגיד, זה עושה, עשה בעיות למרוקווה וכו', לקום או לא לקום? תוך כדי זה אומר, במה אתם עוסקים? כאילו בצורה טבעית, לא ב... יכול להיות שהוא לא התכוון על עצמו, אלא סתם, אתם לומדים משהו, אולי אני אצטרף אליכם. אז אמרו לו, תשמע, אנחנו עוסקים ברוחות, אומרים, אתם עוסקים ברוחות, שמעו, יש עסק שלם, רוח צפונית, רוח דרומית וכו'. זה התרחשו. עכשיו, כפי שאמרתי, זה מתאים מאוד למה שאנחנו רגילים לומר, שהאגדתות מופיעות בגמרא בהקשרים מסוימים, זה לא מופיע סתם. יש פה הקשר שהגמרא דנה מתי מוכרים את היין, מתי בודקים אותו לפי מצב הרוח, אז ממילא מצב הרוח לא מצב הרוח, אלא המצב של הרוחות, אז ממילא מביאים פה אוסף של דברים שקשורים לרוחות, ורוח זה בכלל, צריך להבין שאם זה מתחיל העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, זה כאילו הביטוי אחד הראשונים לדברים שקורים בעולם. אבל פה נעלו לפנינו את הספרייה, זה מאוד מאוד מקשה על הכנת השיעורים, ו... כי רציתי לראות באספקלריה על רוחות, יש בטח הרבה, יש את בעולת ראייה על הרוח הצפונית, שם בקורבנות, בתחילת התפילה בבוקר, יש גמרא בברכות, בדף ג' על רוח צפונית שהייתה מנשבת בלילה ומפעילה את הכינור של דוד, יש הרבה מאוד, זאת אומרת, זה סוגיה שלמה, הרוח והרוחות ומה המשמעות שלהם, איך להבין את כל העניין. אבל פה מסופר על סיפור של שני המוראים, רב הונא ורב חסדא, והם יושבים ועובר אדם שלישי לידם, ואז הם דנים על מה שהם דנים, הוא תופס אותם, ויכול להיות שהוא בתמימות, הוא בכלל לא חשב שהם, הוא לא פנה אליהם כי הוא חשב שהם זלזלו בו, אלא אולי הוא פנה אליהם מסיבות אחרות וכו' וכו'. עכשיו, מה קורה עם הדבר הזה? הדבר הזה מסתבר שהוא דיון גדול בהלכה, והוא דיון גדול בהגדה. וקצת מתוך כל מה שיש הבאנו פה לפנינו. התשבץ, בשוט שלו, התשבץ זה רבי שמעון בן צמח דוראן, מגדולי רבני אלג'יר במאה ה-16, כותב כך במקור 2. וכן נמי, אם החכם הוא בעל מחלוקת, ואם החכם הוא בעל מחלוקת, וזה הדיון על פלגה, על הבחור הזה שאנחנו, על היהודי הזה שאנחנו מדברים עליו, מסתבר שהוא בעל מחלוקת, אינו ראוי לכבוד כלל, לא קמים לפניו. כדאמרינן בפרק כל גט, הגמרא שלפנינו, ני תמר נקו מקמי דבר אוריאנו, אמר להם, מקמא פלגה הנקום? מה, זה אחד שאנחנו נקום לפניו? לא קמים לפניו. אז אומר התשבץ אינו ראוי לכבוד כלל. הווה אומר, אף אחד לא צריך לכבד אותו. אדם שהוא בעל מחלוקת, שהוא מחזיק ממחלוקת, שהוא פוגע בחכמים, שכל המציאות שלו היא משהו שונה לגמרי, אין שום עניין לכבד אותו.
תשבץ הבין מהמקרה הזה, בגלל שהייתה שתיקה אחרי התשובה הזאת, היא כנראה שככה צריך לעשות. כאילו היה דו-שיח בין רב הונא ורב חסדא, ואחד מהם אמר ניקום מקמי, והשני אמר לא נקום כי הוא בר פלוגתא הוא.
כן.
אז את זה שהשני שתק, זה כנראה ככה הבן תכבד שזה גדול תשובה? כן. אפשר לזה גם כשתי דעות.
נכון, תכף נראה, יש גם מי שרוצה לומר כך, אבל בפשטות הבינו שאינו ראוי לכבוד כלל. בכלל, אף אחד...
מה זה היה למחלוקת?
מה זה?
מה זה היה למחלוקת? זאת אומרת, אם רב לא מסכים עם רב אחר, זהו, זה מחלוקת, אני לא
מחבב
את שני הרבנים האלה.
אז לא, בזה מדובר. קודם כל, עסקנו בזה הרבה בסעודה שלישית, ב-70 פנים לתורה, במחלוקות. לא יודע אם זה המקום עכשיו לחזור על זה. אבל הפלגה הזה הבאנו שזה מושג, זה לא... מה זה שקוראים לאדם פלגה? זה לא... זה כאילו משהו במהות שלו, והבאנו... הבאנו, במקרה, הנילונית של השיעורים פה, זה מקל עלינו, הבאנו מאנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל, לא זוכרים דבר כזה?
אין, אחרי
זה. אתה רואה עוד בחייך, הוא כבר נזכר.
עולה לי?
תכף, נביא את זה עוד פעם, זה פה במקרה, הנה פה שלחנו, הוא כבר, כן, פלגה, אנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל, בעמוד 2056. יש הרבה כבוד בישראל. איזה קרח. מייסל ברבדרי שלמד במכללה אמר איזה מאמר חז"ל, אז שאלה אותו איזה תלמידה איפה זה נמצא, אז הוא אמר רגע, מקליטים פה את הכל זה, הכל זה, אז נוותר על זה. פלגן, מדובר על פלגן, אוהב פילוג ומחלוקת. רשי אומר בעל מריבה, הוא מביא את הרשי אצלנו, בעל מריבה שהייתה לו מריבה עם הרוקבה, זאת אומרת חולק על חכמים, קנטרן, רגיל לחלוק על חבריו, אדם הנאבק לפלג ולחלק בין ה... בקיצור, זה לא סתם אחד שאומר שבשבת מותר לעשות ככה ואחד אומר שאסור, זה פלגה, זה משהו מהותי מאוד, אחד כזה לא צריך לכבד אותו.
אז נפטר לשם התורה, אז סתם כאילו להתווכח.
כן, אני אומר עוד פעם, יש פה, זאת אומרת, הסיפור הזה של גניבה, אז הערכנו בו, כי שם הוא נקרא גם גניבה, פה הוא נקרא רק פלגה, ויש פה הרבה עניינים על היהודי היקר הזה, ופה ציינתי עוד מראה מקומות שהתבררו לי אחרי השיעור, אבל יש הרבה דברים על היהודי הזה. אז כאן הם דנו האם צריך, האם יש עניין לקום לפניו. זאת אומרת, והם אמרו לא, הוא מתנהג שלא כראוי, מי שמתנהג שלא כראוי לא צריך לקום לפניו. ותראו שהתשבץ פוסק, התשבץ אומר אינו ראוי לכבוד כלל. אדם כזה לא מכבדים אותו בשום פנים ואופן. אדם שלא נוהג בכבוד, בכבוד התורה, בכבוד תלמידי חכמים, לא ראוי לכבד אותו. המאירי, שימו לב, אומר משהו אחר. לכן ציינו פה קו, אינו ראוי לכבוד כלל. אני חושב, תראו במקור מספר 3 המאירי. תלמיד חכם, כל שאינו מצוין במידותיו ובתכסיסיו, אין שאר חכמים חייבים לנהוג בו כבוד של תלמידי חכמים. מה קורה עם כל שאר העם? לא יודע, זה לא כתוב. המאירי מדייק, אין שאר חכמים. ופה מדובר על רב הונא ורב חסדא שישבו ובאו ואמרו, אז הם החליטו לא לקום. והוא שאמרו כאן ברב הונא ורב חסדא, דאב יתווה וחליף גני וקמיו, וממילא אמר לאחד לחברי, מקו מקמי דבר אוריאנו. זאת אומרת, זה מה ששאול שאל קודם, אחד שאל, בוא נקום לפניו. אמר השני ואמר להם, מקמי פלגה ניקום בסימן שאלה, ורוצה לומר בעל מריבה ומחלוקת, ועליו אמר מרוק ובני אדם עומדים עליי וידי למסרה למלכות, אדום להשם ויתחול אלו, השכם וערב עליהם בבית המדרש וכו' וכו' וכו'. אז ממילא אחד כזה אין שאר החכמים ראויים בכלל להתייחס אליו. כן.
מה זה תכסיסיו?
תכסיסיו, כל ההתנהגות שלו. תכסיסים לא מלשון גנאי, אלא איך אתה מתנהג, איך אתה פונה, איך אתה מדבר, איך אתה עושה וכו' וכו'. מה?
מלשון טקס.
מלשון טקס יכול להיות, זה כאילו ביטוי ידוע בעניין הזה. הר"ן במסכת קידושין, שם יש זה בי"ד עמוד א' בדפי הריף כמובן, מה שכתוב כאן, אז הר"ן אומר שם כך, ולפיכך נראה לומר שכל שמוחזק בבעל מעשים ואין ספק בעניינו כרב יחזקאל, יש שם דיון, יצא לנו שם הגמרא המפורסמת, כמה טיפ שענה בבלאי שעומדים מקמי ספר תורה ולא עומדים לפני תלמיד חכם. אז הרב הדר היה רגיל לספר, שזה לא מה שהתכוונו לספר קודם, זה מעשה אחר, שבקרם ביבנה בשנות הקמתה, אז לא היו מקפידים, כאילו רב נכנס לדבר עם תלמיד, אני אומר את זה לעורר את הנושא הזה בישיבה, רב היה נכנס לדבר עם תלמיד וכו' וכו', ותלמיד יושב, הרב עומד, התלמיד יושב וכו' וכו'. כלומר שבם בא הרב הראשי לישראל, הרב ישראל יהודה אונטרמן, בא לבקר בקרם ביבנה, וניגש לי ככה, נכנס בשורה, שמכיר, זאת אומרת, לא חושב שבית המדרש היה כפי שהוא היום, אבל זה היה באותו מבנה, ונכנס לדבר, ואז הרב הראשי עומד, והתלמיד יושב ומדבר איתו ככה. אז הרב הדר אמר שהוא ייסר את עצמו, שמפאת מניעת כבוד עצמו, הוא גרם לתלמיד לא לדעת את ההלכה. ואלה כשתלמיד מדבר עם הרב הראשי, הוא יושב כאילו כלום. אז הגמרא שם המקור של הגמרא, יצא לנו ללמוד את זה בסבבים שלמדו קידושים, אז דיברנו על, למרות שכל פעם, גם האגדות האלה, גם שלמדו גיטין, לא למדנו אותם, למדנו דברים אחרים, אז הגמרא מספרת שם על רב יחזקאל שהיה גדול במעשים ולא היה גדול בתורה כל כך, עומדים בפניו שלא צוותה התורה בחכם, אלא פני שהחוכמה מביאה לידי מעשה, אלא שלא פירשה תורה במעשה כמו שפירשה בחוכמה, לפי שאין הכשר המעשה גלוי כמו שיתרון הכשר החוכמה נראה לכל. אם אדם חכם או לא, אז שואלים אותו, מדברים איתו, יודעים, כל דבר ידוע. אדם שעושה מעשים, מישהו שעכשיו הולך לעזור לאיזה משפחה לנקות הבית שלה, מי יודע מזה? אותו אחד ואותה משפחה, אבל זה לא דברים מפורסמים. ומשום מה אחי דחינן, שאני רב יחזקאל דבעל מעשים אבי. כלומר, והיא קטרתי, אביו ובעל מעשים. זאת אומרת, אדם צריך לקום לפני אביו, וגם אם הוא בעל מעשים, ולאו שקולים אינו, אלי כך משמע דעומדים מפני יניק וחכים. גם אדם שהוא צעיר, אבל הוא אדם שהוא חכם, שהוא תלמיד חכם, ומי הוא הנמיל כשהוא גדול ממנו. אבל אין גדול עומד מפני קטן. זאת אומרת, אבל אם האדם שנכנס לבית המדרש הוא קטן ממך, אתה לא צריך לעמוד לפניו. כי באמרינן בגמרא, דרבי אלי ורבי יעקב בר זבדה אבו יתווה חליף ואזיל רב שמעון בר אבא וקמו מקמי, אמר לו חדה דאתון חכימי ואנה חבר. כלומר, ואינכם חייבים לעמוד מפניי. ואי אפשר לשכוח את השנים הראשונות שעבדנו בישיבה, היה מפחיד, היינו, רב אביגדור מאוד נחלש בשנים האחרונות, אבל עשרות שנים, בא לדבר איתו, היה עומד מיד, זה היה פשוט קורע את הלב, מה הולך פה. ואפשר שאפילו בשבי נמי פטור, שאינו חייב לעמוד מפני חכם אלא גדול ממנו. כדאמרינן, בפרק אלו מציון, בתלמידי חכמים שעומדים זה מפני זה. למה? הם אותו דבר, למה הם עומדים אחד מפני השני? משום דכל יומה שמעתי ובפומה דעדדי, הם היו לומדים ביחד. ואבלי כרבו, כי תמיד שאתה לומד עם בן אדם יחד, תמיד מתחדשים דברים. הוא פירש רשי שם שעומדים זה מפני זה, אפילו כמלו עיניו. וחיי גם אפילו גדול על קטן חייב כיוון שהוא רבו. זאת אומרת, אם זה באמת אנשים שלומדים ביחד, אז גם אדם שהוא יותר גדול מחברו, בקיצור, זו סוגיה שלמה, והגדיל לעשות בעל העיון יעקב. תראו בצד שמאל למעלה, במקור מספר 5, הוא הולך לכיוון הפוך לגמרי. אידך מקמי פלגה ניקום נראה, ואפילו איסור העיקה. מה פתאום לקום מפני אדם כזה? למה? לעמוד מפניו, כיוון שהוא בעל מחלוקת. ואם יעשה לו כבוד כך, יחזיק יותר במחלוקת, על ידי שיתגאה שהוא עיקר גרם למחלוקת. אבל הבאתי אותו בסוף, כי כל אלה ראשונים. זאת אומרת, מאירי, תשבץ, רן וכו' וכו', והוא אומר לא רק שיש ביוני מותר או משהו כזה, אלא אסור לקום לפני אדם כזה. אדם כזה, אם אתה קם לפניו, אתה נותן לו כבוד, וממילא מי יודע מה יהיה ואיך יתנהל כל העניין כולו. עכשיו, הדבר הזה שם בפני יהושע, הוא מביא את הסיפור שלנו והוא מסביר במה הם חלקו. כיוון זה גמרא בקידושין, הפני יהושע אצלנו לא אומר כלום, אבל שם בקידושין הוא אומר. ולכאורה היה לדבר מהדעית בסוף פרק כל הגט, דרב הונה דרב חיסדה אביאטווי חליב ואז על גנב המקמיו, אמר חד לחברי נקו מקמי דבר אוריאנו, ואמר לאידך מקמי פלגה הנקו, ואשכח ענמי עובדה בסוף פרק הנזקין. יש סיפור, ברב הונה ורב חיסדה וגנב וגופה, ואמר חד לחברי באי לישנה ממש. זאת אומרת ששוב מזכירים אותה. אם כן הנראה מזה, דפלוקתה דרב הונה ורב חיסדה. אתה אני חושב שאול שאלת מי אמר מה. החברותה הזאת במה הם התפלפלו, על מה הם דנו. אי חייב למייקה מקמי רשע, או לא. דאגניבה, דפלגה אבי, עד שרצה מרוקווה למוסרו למלכות, כדאש כחן בגיטי, ואפילו אחי, ביי למייקה מקמי. הוא אומר, גם ככה היו צריכים לקום לפניו. למה? כי הוא תלמיד חכם. וראיתי לרן זל, דעד רבה, מהי עובדה דגניבה, מקשל שיטת רשי מהאי דאמר לאידך מקמי פלגה הנקו, ונראה מדבריו דלית פלוקתא ואי מינתא. אלא מן, אז הוא אומר, אני מבין את כל הסיפור אחרת, אומר הפני יהושע. איך הוא מבין את הסיפור? שימו לב להבנה חדשה בעניין. מן דבא אלה מיקה מקמי, לא אבי ידע דפלגו. ראו תלמיד חכם נכנס לבית המדרש. לא ידעו שזהו האיש. אז הוא אומר, בוא נקום לפניו. הוא לוותר בשמה, הודה לו. אז הוא הודה לו, באמת לא צריך לקום. כי מה הוא אמר? אמר אחד לחברי, ואז על גני ועליי, הוא אמר אחד לחברי, נקו מקמי, דבר אוריאנו. זאת אומרת, כנראה שהפני יהושע הבין, בוא נקום לפניו, מדובר בתלמיד חכם. אמר לאידך מקמי פלגה, נקו? מה זה נקום? זה לא סתם תלמיד חכם שנכנס לפה. פלגה נכנס לפה. מה פתאום שנקום לפניו? אז הוא רוצה לומר הפני יהושע, שאולי הראשון לא ידע בכלל שזה פלגה. הוא ידע שנכנס תלמיד חכם. אמר, נכנס תלמיד חכם, נקום לפניו. ולמי דפריש מסוגיה, בסוף פרק הנזקין לא משמע כן. אם לא שנדחוק לומר, כי הוא רצה, כי מה שקורה שם, שם כתוב שהם למדו והם הכירו אחד את השני. דתר תעוב דבחד זימנעב ובלישנה לא משמע אחי. בקיצור, כולם מנסים להבין מי אמר מה ואיך היה ולמה קמו ולמה לא קמו וכו'. הלכה למעשה, פוסק השולחן ערוך בהלכות כבוד תלמיד חכם, מקור מספר 7 בדף שלפנינו, ותלמיד חכם המזלזל במצוות ואין בו יראת שמיים, הרי הוא כקל שבציבור. הרב אליושיב מדייק מזה בהערות וביורים שלו על גיטין, שכתוב פה המזלזל במצוות. אבל מה קורה עם מישהו שהוא מזלזל, הוא לא מתוקן במידות? פה כתוב הוא מזלזל במצוות, אז הוא לא מקיים את כל התורה. זה לא בדיוק מתאים לפלגה שהיה. אז באמת הביאור הגרא על שולחן ערוך מביא ראיה מסעיף אחר, והגרא כותב שהמקור הוא הדבר הזה, שגם אם פוגשים אדם כזה, לפחות צריך לעשות לו הידור. מה זה הידור? אתה לא צריך לעמד לפניו, אלא אם אתה יושב, אתה עושה ככה. זה מה שעושים למעשה ברוב המקרים. אז זה כאילו הידור, זה נקרא הידור. אתה מזיז את עצמך במשהו, אתה מכבד אותו בעניין. אני רואה שמשהו קשה לך, יוסי.
לזלזל במרוק, אבל זה לא לזלזל במצוות?
מה זה?
לזלזל במרוק, אבל זה לא לזלזל במצוות?
כן, אבל לא, זה לזלזל במידות. זה לא לזלזל במצוות.
לא, אבל היה מצייר את מרוק עם המידות שלו.
מה זה?
הוא היה מצייר את מרוק.
בסדר, אבל זה לא שהוא ישב בסוכה פסולה. זה לא שהוא לא הניח תפילין בבוקר. הזלזול שלו היה, המידות שלו היו מידות לא מתוקנות, לכן הוא זלזל במרוק בה.
זה יותר גרוע לזלזל בתלמיד חכם, אפשר לשאול בסוכה פסולה, זה לא מעשה.
אוקיי, בסדר, אבל אנחנו צריכים ללמוד שולחן ערוך. למה לא כתוב פה המזלזל בתלמידי חכמים? זה לא כתוב. כתוב תלמיד חכם, המזלזל במצוות. איך אתה מבין את השולחן ערוך?
כי זה מצווה אחת, וזה כל המצוות. אוקיי, אז אם יש מסוכה פסולה, אז שולחן ערוך מרחיב, לא מצלצל.
אתה אומר שבמסגרת ועשית ככל אשר ירוך, לזלזל בתמיד חכם זה גם נקרא לזלזל במצווה.
ככה נראה, מה זה זלזול בתורה?
אוקיי, יכול להיות. אז אני אומר לך שוב, הרב אליושיב לא למד כמוך, ואתה לא למדת כמוהו, והוא דייק את הוא דייק את העניין הזה. אני יכול חצי שנייה להביא אותו, אני חושב. אתה שואל פה, הספר נקרא פה, הערות נפלאות, זה שיעורים יומיים שהרב אליושיב היה אומר, וכתוב פה ככה. ויש לומר את זה בשולחן ערוך היית, התלמיד חכם המזלזל במצוות, הוא מצטט את הסעיף, ואין בו יראת שמיים, הרי הוא כקל שבציבור. כן? הרי דווקא זה המזלזל במצוות, אבל לא שאינו מצוין במידות. ויש לומר שהמזלזל במצוות חייבים לבזותו, וזהו כקל שבציבור, ועל ידי שאין בו יראת שמיים שם, שהוא מחלל השם. מה שאין כן, זה שאינו מצוין במידות, רק אין חייבים בכבודו לנהוג בו כבוד, אך לא לבזותו. לכן הבאתי את זה, ככה לא הייתי חושב על החילוק הזה, וזה נמצא פה, כן.
ובן אדם שכל הזמן מתבקר, כל הדבר זה מראה שהוא לא רוצה להגיע לשום מהלכה,
זה
כמו
שהוא
גם
זה
במצוות.
בסדר, זה מה שיוסי טוען, אז לכן הבאתי את הספר, ראיתי שזה, אני אומר, זה דיוק שהרב אלישיב מדייק, אחרת לא הייתי עושה את החילוק הזה. במסגרת הזה מחטטים בכל הספרים, אז פתאום ראיתי שהוא אומר את הדבר הזה בצורה כזאת, כי הוא דייק מהמילה במצוות, כי יכול להיות כתוב בשולחן ערוך ותלמיד חכם המזלזל, ואז היינו לוקחים את זה לכל העניין. עכשיו הבן יהוידע מסתפק פה, תראו את הדברים שלו, נקמה פלגה הנקום. האם נקום, שימו לב, עוד לא דיברנו מילה אחת על סוגיית הרוחות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך סוגיה שעוסקת ברוחות, מתי מוכרים את היין בחד, כי יש רוח טובה וזה עושה דבר טוב, זה עושה דבר טוב ליין. עוד לא הגענו בכלל לדבר הזה. אגב, אורחם מספרים לנו ואנחנו רואים איזה מערכה שלמה ולא הקפנו אותה. נגענו בה, אבל לא הקפנו אותה על נושא של כבוד תלמידי חכמים. איך, מתי צריך לקום, מתי לא צריך לקום, לפני מי, לפני מה. זאת אומרת, אגב, אורחה נפרסה לפנינו פה יריעה שלמה של עניין שעוד לא נוגע בכלל, לא נגענו באגדתא במילה אחת. עוד לא הגענו לרוחות. אז, ועדיין, מקמי פלגה הנקום, נראה לי בסייעתא דשמיא, על פי מה שאמרו חז"ל, כל המלמד לתלמיד שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה. ופרשתי בסייעתא דשמיא, מה טעם קראו לתלמיד שאינו הגון בשם אשרה? כאילו נוטע אשרה. והוא דתלמיד חכם הגון נקרא שור. כפי מה שכתב הרד"ק בפסוק, בכור שורו הדר לו, שכל אדם חשוב נקרא שור עיין שם. עכשיו זה דבר תימה, אין רד"ק על דברים, יש לנו רד"ק על התורה רק על בראשית. ולא ברור מה הוא מתכוון פה, אם היה לפניו, קשה להניח שלפני 150 שנה היה רד"ק על, אולי על הפסוק הבודד הזה, כי בתורת חיים, מה?
אולי זה מישהו אחר,
יכול להיות. ובזה פירשנו מאמר סנהדרין, קבי רב יוסף הנפשי ורב תבואות בכוח שור, וכתבו התוספות משום די יוסף יקרא בכור שור, דכתיב בכור שורו הדר לו עיין שם. ולכן, זה התלמיד שאינו הגון, נחלק אצלו אות וב של שור לשני אותיות. זאת אומרת, שתי אותיות, וב זה שש, אחד וחמש, ונעשה אצלו אותיות אשרה.
א' וגם ה'.
מה זה?
גם א' וה' הם רחוקות אחד מהשני.
כן, אבל מה זה? זאת אומרת, השור, הוו של השור, שצריכה להיות בין השין לבין הרייש, היא מתפרקת לאלף בהתחלה והיא בסוף. ולכן זהו תלמיד חכם שאינו הגון. קר אלי בשם פלגה, וחלק התיבה לשתיים. וקר אלי פלג, פלגה. כי אצלו חלוק כותביו של שור לאותיות א' ה', שבזה יהיה לצירוף אשרה. טוב, זה הבן יהוידע, ענייני קבולה, מי יודע, זה בטח לא פשוטם של דברים וכולי. יש פה עוד הערה שלו בעניין הזה. עכשיו נוכל להגיע קצת לרוחות ולהקשר הנפלא שיש להגדה הזאת. מישהו פה שאל, מה פתאום הוא שאל אותם, אולי אלעזר, מה פתאום הוא שאל אותם במה יסיקתו? כאילו זה חדירה לצינת הפרט. מה אנחנו שואל לומדים? מה עכשיו אתה שואל אותנו, במה אנחנו עסקים וכו'. אז תראו איך הדבר הזה עובד. המערשה אומר כך, המערשה אומר את מה שהיינו חושבים כולם. הוא נכנס לבית המדרש, הוא אדם, אנחנו רואים שהוא חלק אפילו על מר עוקבה, היה לו כל מיני דעות ועניינים מה לומר בעניין, והוא רואה שהם יושבים וממשיכים כרגיל. אומר המערשה במקור 10, אמר לי במה יסיקתו, חשב דלא קמו מקמי משום דעתו דלאו הדעתיו שעוסקים בשום דבר עיון. הם כל כך עמוק בתוך הסוגיה שהם לא שמו לב אפילו שפלגה נכנס לבית המדרש. אז הם כאילו מעיינים באיזושהי סוגיה. ואמרו לו, ברוחות, איזו מהם קשה. אתה יודע באיזו סוגיה עסקנו? סוגיית הרוחות, איזו מהם קשה. ואמר להם, אחי, אומר, אתם עוסקים בסוגיה הזאת? אז בואו אני אחכים אתכם. אני אגיד לכם משהו בסוגיה. ארבע רוחות מנשבות, כדי אמרינם בפרק לא יחפור. ואמרתי, יש שם רשי, יש רשי בברכות וכו' וכו', עיין שם. זאת אומרת, שהשאלה שלו, במה אתם עוסקים, היא הייתה נראית לו, כי הם עסוקים מאוד מאוד בלימוד, הם ענו לו, ועכשיו שאלה, אם מותר לשקר, האם הם לא עסקו בזה? הם כן עסקו בזה? מה אפשר להגיד ברוחות? מה, טוב, נגידו, שמה, עסקנו בך, האם לקום לפניך, כן או לא? בזה אפילו יוסי מסכים איתי, שזה זה כבר לא קשור לתלמיד חכם. בפשט,
הוא דיבר איתם, הם המשיכו לשבת.
זאת אומרת, זה מעניין, זה לא כתוב. אני חושב שבאחת ההערות פה מזכירים את הדבר הזה. ראיתי על זה משהו. זאת אומרת, לא כתוב... אתה שואל מה קרה כשהוא התקרב אליהם.
הוא דיבר איתם. כן. כמו שדיברנו עם הרב הדרי.
זאת אומרת, זה לא כתוב. אני ראיתי אבל משהו, תכף נראה אם שנגמור את השיעור או ראיתי את זה במשהו שלא הבאתי. ראיתי שדנים מה הם עשו כשהוא ניגש אליהם. עכשיו, החתם סופר, יש פה שני חתם סופר נפלאים ביותר, שהוא מראה, קודם כל בוא נראה את 12, שלא תתאפקו הרבה זמן. אמר לי ברוחות לא כסבו בו, כי הייתה כוונתם ברוחות של בני אדם, רוח גסה ונמוכה. כי אמרו מקמי פלגה הנקום, והיינו רוחו של גניבה. זאת אומרת, הם אמרו לו ברוחות, עסקנו ברוחות של בני אדם, כאילו איזה רוח יש לך, יש לך רוח חיובית, יש לך רוח שלילית, מה ואיך וכו'. כי מאוד הטריד את החתם סופר, מה הם רימו אותו? זאת אומרת, לא מספיק שהם לא קמו, היה להם ספק אם כן או לא. חוץ מזה הם גם הוציאו דבר שקר מפיהם, אבל אם אומרים לו ברוחות, זה לשון נקייה לעניין שהם עסקו בו. הם באמת עסקו ברוח של האיש הזה. אז הם אמרו ברוחות, הוא הבין ברוחות, לא של בני אדם אלא לגרמי השמיים. חתם סופר הזה, כשמצאתי אותו אמרתי זהו, יש שיעור. זה, 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 כבר, זה כבר משהו מסביב לעניין הזה. בסדר, אוקיי, אבל זה מתחיל, אז הגמרא בבא מציעא אומר, זה מותר בשלושה דברים. מותר לשנות מפני השלום. ובטח, אני משתמש בזה הרבה פעמים בכלל הזה. כי באמת, אנשים יכולים... כל מיני מצבים וכל מיני עניינים, אתה צריך אסור לפגוע באנשים. אז תראו מה אומר החתם סופר על המערשה. כתב המערשה חידושי אגדות שהרגיש שלא עמדו מפניו, וחשב שעסקו, שעמקו בעיונם, שעמקו בעיונם, עד שמרוב עומק מחשבתם לא השגיחו ולא ראו אותו. זה מה שהבנו במערשה. יראה משום אחי, אמר להם, דלת רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית עם כל אחד, לרמוז, כי אין עולם בלא צדיקים גמורים שרוח מזרחית, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך, ואור עד נכון יום. הוא אומר להם, שמע, במה אתם עוסקים? אתם הצדיקים של הדור, אתם יושבים ולומדים, אתם לא שמים לב לכלום. תדעו לכם, יש בעולם רוח כזאת, רוחות, יש צדיקים, הם יושבים במזרח, הם יושבים, לא שמים להם לשום דבר. ורוח עריצים רשעים שהם מערבית, זה הרוח המערבית, דרך רשעים באפלה, ונקרא ים, כי הרשעים קיים נגרס, פסוק בישעיהו, הפטרת יום הכיפורים. ורוח תימן דרום הוא יצר הטוב, היושב בפתח הלב שבימין. ורוח צפון, היצר הרע הצפוני, הרחיק מעליכם. ומכל מקום רוח צפונים כל אחד ואחד, אפילו צדיקים גמורים, אשר יצר הטוב שופטה מכל מקום. אי אפשר, הוא אומר להם מוסר. המוסר הזה הזכיר לי את הדברים של הרב בעין היה על הגמרא בשבת, כשרבי שמעון בר יוחאי עם אלעזר בנו יוצאים מהמערה, אז הם שורפים כל דבר שבעלה, אומרים תחזרו, תחזרו למערה, אין לכם קיום וכו'. הוא אומר להם, אי אפשר לפרוש מדרכי העולם לגמרי, ויהיו עיניו למטה לעולם הזה וליבו למעלה לשמיים. על כן אין טוב להעמיק כל כך עד שישגה ולא יבין מה שלפניו. זאת אומרת, הוא התכוון להגיד להם מוסר. הם אמרו לו, מה? כן, הוא התכוון להגיד להם, תשמעו, אתם שניכם במה עסקתם ברוחות, אומר, בואי אני אגיד לכם עסק על רוחות. יש באמת רוח אחת מזרחית שהיא כנגד הצדיקים יסוד העולם, ואתם נהגתם במידה הזאת, חשבתם ללמוד, לא שמתם לב לכל מה שקורה מסביב, לא מעניין אתכם שום דבר. זה מאוד מסוכן. אם אנשים יושבים ללמוד תורה ולא יודעים שלפעמים יש מצבים שצריך לסגור את הגמרא, יכול להיות שיותר טוב שלא יפתחו אותה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, זה לא נוגע עלינו יהודים פשוטים, אבל יהודים גדולים לפעמים צריכים לעשות כל מיני עניינים. אז זה מה שהוא אמר להם ברוחות. זאת אומרת, ולכן הם דיברו על רוחות, אז אמר להם, אתם מדברים איתי על רוחות, שמעו שזה לא יקרה לכם עוד פעם. אתם יותר מדי העמקתם ועסקתם, שלא שמתם לב למה שקורה, זה דבר לא טוב בעולם. אדם שלומד תורה, צריך לשים לב למה שקורה בעולם. הסיפור המפורסם, המפורסם ביותר בעניין הזה, הקמת ישיבת הר עציון, שבאו לרב עמיטל הביתה בגבעת מרדכי, אבחנן פורט ועוד, כולם, לא כולם, חושב יש את יהודים לאורך ימים ושנים, אבל הם כבר לא בעל מעדן. אז שאלו אותה איזה סוג של ישיבה, הוא שאל אותם, שאלו אותו איזה סוג של ישיבה רוצים להקים. אז הסיפור המפורסם ביותר בעניין הזה, זה סיפור של האדמור החבדי עם הבכי של התינוק, שאחד מאדמורי חבד ישב ללמוד, ובחדר ליד השאירו את התינוק בהריסה, וחדר ליד זה ישב האבא של התינוק ולמד. התינוק התחיל לבכות, אז הרב סגר את הגמרא והלך לראות למה התינוק בוכה. אחרי זה ניגש לבן שלו, לחתן שלו, שהוא היה אבא של הילד הזה, והוא אומר, מה, אתה לא שומע את התינוק בוכה? הוא אומר, כן, אבל אני לומד. אדם שלא שומע בכי של תינוק, אז כל הלימוד שלו הוא צריך עיון גדול. זאת אומרת, אדם צריך להיות קשוב למה שנעשה, למה שמתרחש. זה מה שהוא אמר להם. הוא אמר להם, אתם עסקתם ברוחות, שמו, הייתם יותר מדי בבחינה של רוח מזרחי, שלא שמה לב בכלל למה שקורה בעולם. אז את החתם סופר הנפלא הזה של רוחות של בני אדם ראינו, ולמעשה יש עוד שניים שהולכים בכיוון הזה. גם רבי עזריאל אינדיסהיימר, יש עוד פעם, הספרים נעולים פה, אז צילמתי את זה ממקום אחר, אבל הוא כותב כך במקור 14. ובחידושי רבי עזריאל כתב, שהתכוונו למשנה, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זאת אומרת, אין ספק שהמילה רוח, אני אומר, לא היה לי פה הרוח השלם וכולי להסתכל מה זה רוח, מה המשמעות של המילה הזאת, דבר כל כך טריוויאלי אצלנו, סין צעיף יש בחוץ רוח. אבל רוח זה משהו רוחני, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח זה לא סתם, אין שום דבר בעולם סתם, אבל בטח שרוח יש לה משמעות רוחנית, רוח רוחני, יש לדבר הזה איזושהי משמעות. אז המשנה באבות משתמשת בביטוי שרוח הבריות נוחה ממנו. לפני הרבה שנים פעם, בסעודה שלישית, עסקנו ככה בפרקי אבות בשבתות הקיץ, אני חושב שדיברנו על המושג הזה ועל העניין הזה. רוח הבריות, זאת אומרת, מה זה רוח הבריות? לא כתוב דיבור הבריות, לא כתוב מחשבת הבריות, רוח הבריות, איזה רוח שמרחפת. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. ולפי זה מבאר הוויכוח בין האמוראים, האם לקום לכבודו, שלכאורה אפשר לומר גם להפך, כל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו, שאם לא כן יהיה רוח הבריות אינה נוחה, ואם כל זה רוח המקום נוחה. לכן אמר האחד ניקו מקמי, כיוון שבר אוריאנו ורוח המקום נוחה ממנו, מסתום איש כזה רוח הבריות נוחה ממנו. ענה לו חברו להפך, כיוון שהוא בעל מחלוקת, אין רוח הבריות נוחה ממנו, ולכן אף רוח המקום לא נוחה ממנו אף שהוא בר אוריין. זאת אומרת, השאלה מה גורם למה? האם רוח הבריות משפיעה על רוח המקום? רוח המקום היא זאת שמשפיעה על רוח הבריות. זה היה הדיון בדבר הזה. שוב, לקחת את החתם סופר, לקחת את העניין הזה, את שהם לא כזבו בו. לא יכול להיות שאנשים יגידו, זה מחבר אותנו לכל האגדה, וגם הבן יהוידע, גם הבן יהוידע הולך לכיוון הזה של הרוח.
לפי המקום סופר, אבל הוא כותב, רוח תימן דרום הוא יצר הטוב, נכון? אז אם כן, אז למה המלאך צריך לעצור אותו?
תכף נראה, נגיע ל... טוב, זה דרשות, לא שואלים על דרשות. זאת אומרת, לא, תבין לומר, זה דרשה כזאת, ואחר יסתמך על דרשה אחרת. זה לא קושייה. זה לא כמו סברות בהלכה שאנחנו מקשים אחד על השני. יש לך הרבה מאוד דברים שאתה יכול לראות שדרשה אחת היא בכיוון כזה, ואחת היא כזה, ואחת היא כזה. כאילו כל מיני, כי זה חזל השתמשו בזה למה שהם היו זקוקים באותו זמן. זה לא קושייה על החתם סופר. מה?
אם זה שתי דרשות שם, אז איך אתה יכול לנות? איך החתם סופר יכול לנות מהדרשה הזאת?
הוא לא עסק בדרשה של... בחידושי חתם סופר שיש פה, לא ראיתי שהוא דיבר על הרוח הדרומית הזאת, הוא לא עסק בזה, הוא לא התייחס לנקודה הזאת. אומר הבן יהוידע, הנה ודאי לא הוציאו, שימו לב, מה זה היה דיבור? אנחנו היום כל כך מזלזלים בזה, אבל תראו, גם הבן יהוידע אומר, לא הוציאו דבר שקר, החתם סופר, זה, כאילו, הכל, זה ברור שהם לא הוציאו, הם לא יכולים להגיד דבר שהוא לא נכון. הנה בוודאי להוציאו רבנן שקר חס ושלום מפיהם. באפשר היו מדברים ברוחות אותה שעה. מי הוא נראה לי בסייעת הדשמיה, וכיוונו בזה על אותם דברים שהיו מדברים בעניינו, שאמרו עליו שהוא פלגה ואין ראוי לקום מפניו, וחטא בעל המחלוקת הוא ברוח, וחטאו בדיבור שהוא רוח, כמו שאמר אונקלוס, רוח ממללה. ואי האדם לנפש חיה, אונקלוס מתרגם רוח ממללה. לכן במחלוקת קורח, צעק משה רבינו עליו השלום לפני הקדוש ברוך הוא, כל אלוקי הרוחות לכל בשר. והאיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף, אנחנו יודעים גם בפרשת פנחס, אלוקי הרוחות שיודע לכוון כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה ביטוי מאוד משמעותי. הם אמרו לו, דיברנו עליך, על רוחות. הוא לקח את זה למקום אחר. רוצה לסיים בדבר... שנמצא דווקא בגאונים. הגאונים, אלעזר, את השאלה שאתה שאלת על הצדדים של הרוחות, זה מופיע פה בגאונים. וששאלתם, הדה אמר רב חנן בר אבא, זאת אומרת, גניבה הביא להם מימרה של רב חנן בר אבא, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, ורוח צפונית מנשבת עם כל אחד מהן, שלמלא כן אין העולם מתקיים, ורוח דרומית קשה מכולם, שלמלא בנץ מעמידה, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. ורוח דרומית קשה מכולם, ולמלא בנץ מעמידה, מחרבת את העולם. אז אומר, זה שאלה ששאלו את הגאונים, וששאלתם, אל תטמאו מאלה, כי בכל עת רוח גדולה וחזק, אלא ארבע רוחות שמנשבות בכל יום, פעם זו, ופעם זו, ובנחת מנשבת, ורוח צפונית מנשבת עמהם, חיי האדם בנעימות. ופעמים שרוח דרומית מנשבת וגוברת, היא המחרבת ומטרפת את הנשמות. ושם לה הקדוש ברוך הוא נץ גדול, שפורס כנפיו בפניה, ממקום מוצאה, ועובד, מה שנקרא אצלנו, מנטרל את חוזקתה. וילמלא בעל למקום הישוב בחוזקתה הייתה מחריבתו. וזהו שכתוב, המבינתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. ובין נץ, שם למלאך ידוע, שדומה לדמות נץ, פורס כנפיו לתימן, להעמיד רוח דרומית לפי שהיא קשה. זהו, מה אפשר לומר? פלא פלאים, דברי חז"ל, כרגיל. זאת אומרת, אתה לומד גמרא, בגמרא בגיטין יש משנה, והמשנה הזאת אומרת, מתי, איך מטפלים בפירות, ביין, איך בודקים אותו, מה עושים אותו. אגב, העניין הזה מתגלגל עניין של רוח. כיוון שהתגלגל עניין של רוח, יש שלוש מימרות שאמרנו שלראשונה, אולי עד הפעם הבאה נמצא, אז נחזור אליה. ואם לא, בעזרת השם גם נעסוק ברוח, אבל באגדתה השלישית שקשורה לרוח. פתאום אנחנו רואים איך מאגדתה כזאת, שאני רגיל, אנחנו רגילים לומר פה, ש, שבסדר ערב עוברים עליה בסתם דקה וחצי, לא מעבר לעניין הזה, וזה בסדר, זה בסדר, אני אומר שוב, לא צריך, כי זהו, קוראים את זה, מבינים את הכל, אין פה משהו לא מובן, שבטח מי שזוכר את דף זין על עוקבה ועל פלגה וזה, אז אומר עוד פעם, מזכירים אותו וכו' וכו'. פתאום מסתבר שיש פה, יש פה ים שלם. א', נושא של כבוד תלמידי חכמים, וראינו שאחד אומר, אינו ראוי לכבוד כלל, התשבץ. המאירי ממתן את זה. שאר החכמים לא צריכים לכבד אותו. העיון יעקב אומר, אסור לכבד אותו. השולחן ערוך, יש לנו פה דיון עם רבי יוסף מלכה שליטה, איך להבין את המזלזל במצוות, לכן הבאתי פה את הרב אלישיב, לא אני הבר פלוקטה, אני לא פלגה, זאת אומרת, אני לא זה, אז אני אומר שהרב אלישיב דייק מזה, ומעניין, צריך להסתכל, אני פתחתי את השולחן ערוך, למען האמת, אבל לא ראיתי, גם אין פה שום, אין פה נושאי כלים, על הממצוות צריך לראות, אולי בערוך השולחן, אולי מישהו, מה הפשט במילה הזאת, המזלזל במצוות, מה העניין של הדגש המזלזל במצוות עד איפה להרחיב אותו. צריך לראות באחרונים איך למדו פשט בשולחן ערוך. אז החלק הראשון של השיעור הקדשנו בכלל למערכת היחסים בין תלמידי חכמים, צעירים יותר, מבוגרים יותר, מי עושה, מי קם, מי הולך, מי בא, זה סוגיה. ואני אומר סתם לחזק את עצמנו בסוגיה הזו, רמים בישיבה זה לא, אף אחד לא חושד פה שמישהו מחפש כבוד או משהו, כן, זו הלכה, זה חלק מהתנהלות של בית מדרש, של כבוד, מראש הישיבה נכנס, או אנשים יושבים, באים, כאילו לא נוגע הדבר הזה, אנחנו רואים שזה לגמרי לא פשוט. נקודת העיון שלנו, שהיא, שלשמה נתכנסנו, מה שנקרא, זאת אומרת, שבשבילה למדנו את האגדה, זה הנושא של הרוחות. אז היה לנו פה דיון, דיון נחמד, עם כל מה שהחבר'ה העלו פה, איך להבין את העניין הזה. האם הוא הקפיד עליהם, האם הוא סתם בא להעיר להם, האם הוא הבין שהם מדברים עליו, האם, קיצור, איך להבין, ונשארנו בצריך עיון, אנחנו לא יודעים, אין לנו, זה לא כתוב בסיפור. אנחנו רק ראינו פתאום, חתם סופר נותן לנו את הכיוון ברוחות, שרוחות זה יכול להיות גם רוחו של כל אדם ואדם, ואז ממילא הם ודאי לא הוציאו דבר שקר מפיהם, ואנחנו יודעים עד כמה רוחו של כל אדם היא משמעותית והיא תופסת מקום, וממילא כל האגדה הזאת, מה שאמר רב עזריאל אינדינסיימר והבן יהוידע וכולי, רוח האדם, ונכנסנו לדיון האם רוח הבריות מושפעת מרוחו של הקדוש ברוך הוא, או שלהפך, הקדוש ברוך הוא מסתכל בעולם, מה אומרים על הבריות, על האדם הזה, ואז אם רוח בני אדם נוחה ממנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז בסדר, אז האדם הזה הוא בסדר גמור, הוא עושה את מה שצריך, אז גם דעתי נוחה ממנו וכו' וכו'. בסוף ראינו את העניין הזה של הרוח הזאת, של הנץ, המלאך הזה, שכובש את הרוח הזאת ועוצר אותה. אז אני אומר, זו דוגמה קלאסית לאגדה שמשולבת בקטע ההלכתי של העניין. יש בה שני נושאים מרכזיים, אחד הוא אגבי, הוא צדדי, הוא כביכול לא שייך, אבל דרכו מתבררת כל האגדה הזאת. זאת אומרת, דרכו עולה כל העניין של, של, של הרוחות, ובסוף איך אנחנו סוגרים את המעגל שהרוח היא לא רק דבר שבודקים את היין, האם היין הוא טוב או לא. הרוח גם בודקים את בני האדם. זאת אומרת, הרוח היא זאת שבודקת את בני אדם. איזה רוח יש בכל בן אדם? זאת אומרת, איש אשר רוח בו, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כשמבקשים שם מנהיגים בסוף פרשת פנחס, איש אשר רוח בו, לחשוב פתאום על המושג הזה. זאת אומרת, אדם שיש בו רוח, מה הרוח שיש בו? מה הוא משדר? כאילו, רוח זה דבר שנושב. מה נושב מהאדם? מה יוצא ממנו? מה הוא מקרין? הוא מקרין טוב, הוא מקרין רע, הוא מקרין מידות מתוקנות, הוא מקרין עדינות, הוא מקרין גסות, הוא מקרין מחלוקת, הוא מקרין שלום. זה רוח, זה מציאות של רוח, והנה איך הגמרא משלבת את זה פה. תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.